אנחנו עוזרים בקידושין דף חף עמוד א', שבע שורות מלמעלה, תני חדה. יש לנו ברייתא אחת שאומרת שהאבא יכול למוכרה, הוא יכול למכור את הבת שלו לאביו, תנו לסבא של הילדה. למה? כי אנחנו נראה עוד רגע, כמו תסביר למה, ואין מוכרה לבנו. אבל הוא לא יכול למכור את זה, את הבת שלו, לבן שלו. הוא לא יכול למכור אותה לאח שלה. הוא יכול למכור אותה לסבא שלה, אבל לא לבן, לאח שלה. ותניה, דרך יש לנו ברייתא אחרת שאומרת, אין מוכרה לא לאביו ולא לבנו, שהוא גם לא יכול למכור אותה לסבא. בישלמה אינו מוכרה לא לאביו ולא לבנו, הברייתא שאומרת שהוא לא יכול למכור אותה לא לסבא ולא לאח, כרבנן, זה כרבנן, שאומרים שצריך להיות שהוא יכול לעשות ייעוד, וייעוד דיינו הוא יישא אותה. התורה אומרת, או הוא, או הבן שלו, יש מצווה, או שהאדון או הבן שלו יישאו את האמה העברייה, אז בגלל זה הוא לא יכול למכור אותה, לא לאבא שלו ולא לבן שלו, כי שניהם אסורים בבת שלו, נכון? אלא מוכרה לאביו ואין מוכרה לבנו, כמען הברייתא שאומרת שהוא כן יכול למכור אותה לסבא, דיינו לאבא שלו, האבא של הילדה יכול למכור אותה לאבא שלו, דיינו לסבא שלה, כמען לא כרבנן ולא כרבי אליעזר. כי הרי רבי אליעזר אומר לא צריך שיהיה יהוד, אז הוא יכול למכור אותה גם לבן, גם לאח שלה. רבנן אומרים שצריך יהוד, אז הוא לא יכול למכור אותה לא לסבא. אז כמו מי הברייתא הזו, אומרת הגמרא, לעולם כרבנן, מודו רבנן, איך הדעיק הצד יהוד? הרי מי יכול לעשות יהוד? או האבא או הבן. אז כשהוא מוכר אותה לסבא שלה, הסבא אסור להתחתן עם הנכדה שלו. אבל הדוד יכול. דיינו, אחד מהבן של הסבא יכול להתחתן עם הנכדה.
אח של אבא.
אח של אבא, נכון. אבל הוא מוכר אותה לסבא. התורה אומרת, או הסבא יעשה יהוד, או הבן שלו. אז נכון, הסבא אסור ביהוד, אבל הבן שלו מותר. יש מצווה. בסדר, זו שאלה טובה. אבל הגמרא יוצא נתון נקודת הנחה שמדובר במציאות שיש. אז מאחר וייעוד יכול להתקיים, אם לא על ידי אדון, על ידי בן האדון, אז יש לנו חידוש, הברייתא הזו סוברת שלפי רבנן זה מספיק.
אבל שיגיד ישר שימכור את זה לדוד שלו.
הוא לא מוכר לדוד, הוא מוכר לסבא. אבל מאחר וייעוד זה או האדון או הבן של האדון.
זה דווקא הוא או בנו?
כן, ייעוד זה או האדון או הבן של האדון.
לא, אני שואל סתם.
זה דין ייעוד, כן. אז אנחנו אמרנו שרבנן סוברים כדי שהמחר יתקיים צריך להיות אופציה לייעוד. פה הברייתא הזו לימדה אותנו, למרות שהאדון לא יכול לייעד, אם הבן שלו יכול לייעד זה מספיק. כן? בטו, כן? הלאה. אנחנו בנקודתיים, תנו רבנן.
הגעת לי לנקודתיים? לא קרבי לעזר, לעולם קרבנן, מדוע רבנן היה כדי עיקר צד ייעוד. יש פה צד ייעוד.
כן. תנו רבנן, יש לנו ברייתא מוסמכת, התורה אומרת לגבי עבד עברי, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. מה זה בגפו? אז גפו, הברייתא מבינה, בגופו נכנס, בגופו יצא. איך שהגוף שלו הוא נכנס, איך שהגוף שלו הוא יצא. לא מעניין אותי כל כך אם יש שינוי בגוף, הגמרא תסביר בהמשך. למרות שעבד כנעני, אנחנו יודעים, אם בטעות האדון חותך לו אצבע, הוא יצא חופשי. עבד עברי זה לא ככה. איך שהגוף שלו כשהוא נכנס, איך שהגוף שלו כשהוא יוצא, כך הוא יוצא. אבל אין לו את היציאה הזו, יש דין מיוחד בעבד כנעני, שגם אם בטעות האדון גרם לו נזק, שהוציא אחד מ-24 ראשי איברים, העבד יוצא חופשי. כן? אז תנא קמא אומר, בגופו נכנס, בגופו יצא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יחידי נכנס, יחידי יצא. שאם הוא נכנס רווק, הוא יוצא רווק. אסור להסיע אותו לשפחה כנענית. אז הגמרא עכשיו תסביר את זה. מהי בגופו נכנס, בגופו יצא? אמר רבא לומר שאינו יוצא בראשי איברים כעבד. הכוונה היא שאין לו את הדין הזה שראשי איברים, שאם האדון קראת לו אחד מראשי איברים, אחד מאצבעות, אחד מהרגליים, אחד מהידיים, אז הוא יוצא חופשי. זה דין רק בעבד כנעני, והכוונה של הביתה היא שזה, אין את הדין הזה בעבד עברי.
הם לא למדו את זה במקום אחר?
אז הגמרא עכשיו שואלת, אמר לה אביי, היא את הדין הזה שעבד עברי לא יוצא מראשי עברים, אנחנו לומדים כי התורה אומרת לנו לגבי אמה עברייה, מלא תצא כצאת העבדים נפקה, כתוב פירוש, אמה עברייה אין לה את היציאות כמו עבד כנעני. היא לא יוצאת כמו עבדים כנעניים, היא לא יוצאת בראשי איברים. אז אני יודע שהמה עברייה ועבד עברי זה דינים דומים, יש לנו לימודים להשוות אותם. אז מה אתה אומר לי שהמקור לזה זה פה בגפו יבוא, בגפו יצא? אז הגמרא עונה, אם האטם, אם כל המקור שלי היה הפסוק והמה עברייה, הווה מן הנתב ליד מי עיני ועיני פוק. הייתי חושב שהתורה אומר לי, לא תצא כצאת העבדים. עבד כנעני, אם האדון בטעות מוציא לו עין. אז הוא לא צריך שלם לו כלום, אבל עבד חופשי לחיים. זהו, עבד יוציא חופשי. הייתי חושב שכשהתורה אומרת לי, לא תצא כצאת העבדים, התורה לא באה להחמיר על הילדה, התורה באה להקל עליה. התורה אומרת, היא לא כמו עבד. אצלה, אם אתה גרמת או צאת על העין, אתה תצטרך שלם, לא רק תשחרר אותה. לא שהיא לא יוצאת חופשי, אלא שאל תחשוב שאתה פתום לשלם כשהיא יוצאת חופשי, אלא אתה צריך לשלם. ככה הייתי מבין. אז בגלל זה אני צריך גם את הפסוק שאומר לי, בגפו יבוא, בגפו יצא, שהוא לא יוצא בכלל. איך שהגוף שלו יוצא, כך הוא יוצא. זה לא מעניין אותי הקריטת איברים.
בסופו של דבר כתוב, לא תצא.
אבל מה זה כצאת העבדים?
לא תצא, זאת אומרת, כן תצא, אבל עוד תשלם.
אז ככה אנחנו היינו מבינים. עכשיו שיש לנו את הפסוק השני, אנחנו מבינים שמה שהתורה התכוונה לומר לי זה שבכלל, עבד עברי ועמה עברייה לא יוצאים בראשי איברים. הם לא יוצאים אם האדון הוריד להם אחד מהראשי איברים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יחידי נכנס, יחידי יצא, שכוונת הפסוק, אם בגפו, היינו בגופו, לבדו, אם הוא נכנס יחיד, לבד, אז הוא יוצא לבד. מה יחידי יצא? מה התורה אומרת לי? אמר אנחנו ביצרק, החיקה אמר, יש לו אישה ובנים, אם הוא היה נשוי כשהוא נהיה עבד, ויש לו כבר אישה ובנים יהודים, אז רבו מוסר לו שפחה כנענית. האדון יכול לומר לו, תראה, אתה העבד שלי בלילות, אני רוצה שתשכב מהשפחה הכנענית, תביא לי עוד עבדים לעולם. אבל זה רק בתנאי שהיה לו אישה וילדים קודם. אין לו אישה ובנים, אין רבו מוסר לו שפחה הכנענית. אם הוא לא נשוי, אז התורה פחדה, אנחנו יודעים שהוא רווק, האדון יאמר לו, אתה תהיה עם השפחה הכנענית, יכול להיות שהוא יתאהב בה, התורה לא רוצה שהוא יתאהב בה, התורה רוצה שהוא יקים משפחה רגילה יהודיה. אז התורה אמרה לנו, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם הוא בא לבד, אם הוא היה רווק שהוא בא אליך, לא, אתה לא יכול לתת לו שפחה כנענית. אם בא לאישה הוא, אם הוא נשוי, אז אתה יכול לתת לו את השפחה. כן? מובן? בטו? תנו רבנן. יש לנו עכשיו ברייתא כזו. אנחנו למדנו דין שיש דין גירעון כסף. שהעבד יכול לשלם חזרה לאדון ולצאת חופשי. אדון קנה אותו ב-600 שקל לשש שנים, אז הוא יכול לומר לו, תראה, נשארו עוד שלוש שנים, אני משלם לך 300 שקל, תן לי, עכשיו אני יוצא חופשי. הסוגיות שלנו עכשיו, מעכשיו עד אמצע עמוד הבא, ידונו מה יהיה אם כשאדון קנה אותו היו הרבה עבדים בשוק. בדיוק ניצחנו מלחמה, יש מלא עבדים, אז השווי של העבדים היה נמוך מאוד. אז האדון קנה אותו, בוא נאמר, שש שנים ב-60 שקל. עכשיו נמכרו כל העבדים, כולם מחפשים עזרה, המצב הכלכלי השתפר, המחיר של העבדים עלה. עכשיו זה 600 שקל לשש שנים. אז כשהוא צריך לשלם חזרה לאדון, לפי איזה שער הוא צריך לשלם? לפי השער שהוא קיבל, או לפי השווי של עכשיו? ומה קורה עם הפוך? כשאדון קנה אותו, אז היה 600 שקל לשש שנים, עכשיו זה 60 שקל לשש שנים. עכשיו, לפי איזה שער הוא צריך לשלם? אז הגמרא תאמר לנו שאנחנו הולכים לכולה בשני המקרים. תמיד אנחנו הולכים לטובת העבד. אבל הגמרא תדון מאיפה אני יודע את הדין הזה. זה אני אומר לכם מאיפה המסקנה תהיה כבר בהתחלה, אבל הגמרא תדון מניין לי זה. ובעצם ניכנס לדיון, האם אנחנו רוצים להטיב לעבד, מה התורה מלמדת לנו? הכיוון הוא לעשות משהו יותר טוב לעבד או לא? אז בוא נראה. תנו רבנן, הברית אומרת ככה, נמכר במנה, הוא מכרו אותו ב-100 לשש שנים, והשביח, עכשיו הוא עובד, אחרי שנה רואים יש לו שרירים עד פה, ועכשיו הוא שווה יותר. אז עכשיו העבד הזה, ועמד על 200, הוא שווה פי 2. הוא שווה 200 לשש שנים. מניין שאין מחשבים לו אל המנה, מה המקור לזה שכשאנחנו נחשב מה הוא צריך לשלם חזרה, אנחנו נחשב שהוא צריך לשלם לפי מנה לשש שנים, לפי השער היותר זול, השער שבו הוא נמכר, שנאמר, התורה אומרת שהעבד משלם חזרה, עם עוד רבות בשנים לפי נשיב גאולתו, מכסף מקנתו. עכשיו אתם זוכרים איפה כתוב את הפסוק הזה?
בעבד כנעני.
בעבד עברי שנמכר לגוי, זה מה שהתכוונת. נמכר, אז מפה אני לומד מכסף מקנתו שאני משאר לפי הכסף שבו קנו אותו. נמכר ב-200, מהי מציאות שכשקנו את העבד הוא היה שווה 200 שקל והחסיף, אחר כך הוא נהיה זקן, השווי שלו ירד ועמד על מנה, עכשיו הוא רק שווה 100 ל-6 שנים. מניין שאין חשבים לו אלא מנה, איך אנחנו יודעים שנחשב לפי השער של עכשיו, השער היותר זול? תלמוד לומר, כפי שנב, התורה אומרת, וחישב לו, כפי שנב ישיב את גולתו. מחשבים לפי השנים, אז זאת אומרת, עכשיו מחשבים, לפי השנים של עכשיו.
זה לא פר.
זה לא פר, נכון. אין לי אלא עבד הנמכר לעובד כוכבים, הרי הפסוקים האלה, כפי שנב ומכסף מקנתו, בעצם נאמרו, במציאות שיהודי שנמכר לגוי, הועיל וניגל בקרובים, ידו על התחתונה. כללית, התורה אומרת, העבד עצמו יכול לפדות את עצמו. אצל עבד שנמכר לגוי, התורה אומרת לי, לא רק הוא יכול לפדות את עצמו. יש עוד מצווה שכל מי שיודע, כל משפחתו, כל אדם מישראל שאכפת לו, יכול לפדות אותו מיד הגוי. והגוי מחויב לתת להם לפדות אותו. אם הוא חי בארץ ישראל, לפי החוקים שלנו, ככה התורה קובעת, שכולם יכולים, מצווים לפדות אותו. אז אנחנו רואים שהתורה היה לה מגמה, מצד אחד, שהגוי לא יפסיד יותר מדי, אז אנחנו משלמים לו, אנחנו לא חוטפים את היהודי מתחת ידו, אבל מצד שני, כן לשחרר את היהודי במצב שהוא לא יכול לשמור תורה ומצוות. אז יכול להיות שכל הדין הזה שאני תמיד מקל, זה דווקא כשאני פודה אותו מגוי. דווקא שם התורה אמרה לי, לך עם השער היותר זול. כי אני רואה שהתורה שמה את ידו על התחתונה, שהאדון הוא תמיד במצב הגרוע. התורה עבדה לטובת העבד במציאות הזו, אפילו בני משפחתו יכולים לפדות אותו. נמכר לישראל מניין, איך אתה יודע שהדין הוא אותו דין גם כן עם עבד עברי שנמכר לישראל, שאנחנו תמיד נלך לפי השער היותר זול? עונה הגמרא, תלמוד לומר, שכיר שכיר לגזרת שווה. כתוב אצל יהודי שנמכר לגוי, כשכיר שנה בשנה יהיה עמו, התורה השתמשה במלה שכיר. כתוב בעבד עברי של יהודי, כשכיר כתושב יהיה עמך. אז השכיר, שכיר, אני לומד גזירת שווה, כמו שאצל גוי אני משאר לפי השער הזול, ככה אצל עבד עברי של יהודי אני אשאר לפי השער הזול.
עליית התחתונה, זאת אומרת לפי שער התחתון.
ידו על תחתונה, הכוונה היא, הוא במצב היותר חלש, במקח וממכר פה. ידו על תחתונה זה מושג הלכתי, שהוא... תראה, כשיש שני ידיים, תמיד מי שדוחף מלמעלה יותר חזק. ידו על תחתונה, הכוונה היא אתה מלמטה. הוא יותר חזק הלכתי. אמר אביי, אנחנו בשורה הרחבה הראשונה. אביי היה לו יום שהוא הרגיש מאוד טוב, והרגיש שהוא מאוד צלול, יכול לחשוב מאוד מאוד ברור, והוא הודיע לתלמידים, עכשיו הזמן, אם יש לכם שאלות, תשאלו, כי עכשיו... אני מרגיש שאני יכול לענות טוב. הרי אני כבן עזאי בשוקי טבריה. אני מרגיש שהדברים ברורים לי עכשיו, אתם יכולים לשאול אותי, כמו שבן עזאי שהיה גר בטבריה, וכולם באו לשאול אותו, והוא אמר, אין לי בעיה. מי שיש שאלה, כולם חוץ מהקרח. מי היה הקרח? רבי עקיבא. חוץ מהקרח הזה, כל חכמי ישראל כקליפת השום. על כולם אני יכול לענות. רבי עקיבא היה קרח, איך אנחנו יודעים? הבן שלו... כשרצו להסתיר מהבן שלו מהרומאים, איך קראו לו? רבי יהושע בן קורחה. לא רצו שהרומאים ירדפו אחרי רבי יהושע, אז הסתירו את זה שהוא הבן של רבי עקיבא, קראו לו רבי יהושע בן קורחה, בן של הקרח, זה היה רבי עקיבא. אז אביי אמר, אני כבן עזאי בשוקי טבריה, מה שאתם רוצים לשאול, תשאלו. אמר לי ההוא מרבנן לאביי. אז אחד מהתלמידים שאל את אביי ככה. הנה יקרא, הפסוקים האלה, שאומרים, תשאר לפי השווי שלו עכשיו, תשאר לפי השווי שהוא היה כשקנית אותו, את עבד עברי, הרי התורה לא אומרת לי מתי לשאר ככה ומתי לשאר ככה. אז אני יכול גם לדרוש את המפוך. אני יכול לומר, כשהמחיר עלה, תשאר לפי עכשיו. כשהמחיר ירד, תשאר לפי הזמן שקנית. התורה רק אומרת לי שפעם אני אשאר ככה ופעם ככה. התורה לא אומרת לי האם ללכת לכולה או לחומרה. אז איך אתה יודע איך לדרוש את זה, כן? אז זו השאלה שהוא שואל אותו. אמר לאום רבנן נאביי, מחדי, בוא נחשוב על זה. אני אקראי, הפסוקים האלה, איקה למדרשין ולקולה, אני יכול לדרוש אותם לקולה, ואיקה למדרשין ולחומרה, אני יכול גם לדרוש אותם לחומרה. מה החזית? מה ראית דדרשין ולקולה, שדורשים אותם דווקא לקולה, שתמיד נלך לפי השער היותר זול, נדרשין ולחומרה, בוא נדרוש אותם לחומרה. עונה הגמרא, לא סלקא דאיתא, אל תחשוב להחמיר, מדאקי לרחמנא לגבי, שהרי התורה באה בקולות לקראת העבד עברי. תתניא. הברייתא מלמדת אותנו כמה התורה רצתה שיהיה טוב לעבד עברי. כתוב בתורה, והיא והיה כי אומר אליך. אם העבד עברי אומר, לא יצא ממך, אני לא רוצה לצאת חופשי. אני רוצה להמשיך איתך, היה לי טוב לי איתך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו עמך. היה לו טוב בבית שלך. אז מה, הוא עבד בבית שלך, וכשמגיע הזמן לצאת חופשי, הוא לא רוצה לצאת חופשי. אז אנחנו מפה לומדים שהתורה רצתה שאין לנו יחס מאוד טוב לעבדים. מה זה היחס הזה? אומרת הביתה ככה, כי טוב לו עמך, עמך במאכל ועמך במשתה. הכוונה היא, הוא צריך להיות איתך. אתה עושה מנגל וכולם אוכלים סטייק, הוא מקבל סטייק. אתה שותה יין טוב, הוא שותה יין טוב איתך. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה, שלא יהיה מציאות שאתה אוכל לחם אנג'ל טעים. והוא אוכל פת קבר ואתה נותן לו לחם עינן. אתה נותן לו את הלחם שהוא בכלל עם כל הסובים, הלחם הפחות טוב. אתה שותה יין ישן. והוא שותה יין חדש. לא. אם אתה יושב ואתה נהנה מלחם נקי, תן לו לאכול מאותו לחם כמוך. אתה שותה יין טוב, הוא שותה יין כמוך. אתה ישן על גבי רוחין, הוא על גבי תבן. אם לך יש מיטה טובה, שילמת עליה 10,000 שקל שלא יחב לך אגב, הוא צריך לישון על אותה מיטה. מכאן אמרו, אז חזל אמרו, מהדין הזה אנחנו אומרים כלל, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. אתה חושב שקנית עבד? אתה קנית אדון, אתה צריך לדאוג לו כמו לעצמך, מה? כן, זה הדין של התורה. אז אני רואה שהתורה רצתה שנתיב עם העבד. אז מפה אנחנו לומדים שגם כשאני משער כמה העבד צריך לשלם חזרה, אנחנו נלך לפי השער היותר זול. כן? בגלל זה אנחנו דורשים לכולה. אתם איתי? חבר'ה. אז הגמרא אומרת, יכולתי לדרוש, יש לי שני פסוקים. אחד נותן לי אינדיקציה תשאר לפי המחיר שקנית אותו. פסוק שני נותן לי אינדיקציה תשאר לפי המחיר עכשיו. אתה יכול להבין מתי תמשר ככה וככה, או תמיד תלך על המחיר היותר גבוה, או תמיד תלך על המחיר היותר נמוך. התורה אמרה לי או זה או זה. אז אני או הולך לטובת האדון או לטובת העבד. אז אנחנו אומרים, מזה שהתורה לימדה אותי טוב לו עמך, שהתורה רצתה שנלך לקראת העבד בכללי, אז אנחנו רואים, כנראה שהתורה גם רצתה שאת הפסוקים האלה נדרוש לטובת העבד, שהמחיר שגואלים אותו יהיה משהו יותר נמוך. הפסוקים לא מוכרחים לכאן או לכאן, יכולתי ללך לשני הכיוונים.
פסוקים לא שווים מבחינת היגיון, הם לא מדברים על מצבים שונים. טוב, עזוב, אני מדבר על זה כאן, נמשיך.
בסדר? אומרת הגמרא, ואימא, אני מילי לעניין אכילה ושתייה, כיחידי לא להצטער לי. הגמרא אומרת, רגע, אולי כל הדין הזה שתעשה לו טוב, זה דווקא לגבי אוכל ושתייה, מסכן, הוא עבד אצלך. הלעניין פדיון נחמיר עליה, אבל אולי לגבי לפדות את עצמו, אולי שם את רואה דווקא רצתה שנחמיר עליו. למה? מדרבי יוסי ברבי חנינה, אני אוכיח לך שהתורה בעצם לא כל כך אוהבת את העבד הזה, מרבי יוסי ברבי חנינה. רבי יוסי ברבי חנינה הוכיח מהפסוקים שמי שנהיה עבד עברי כללית מגיע לו. התורה אומרת, הוא הגיע למצב הזה בגלל שהוא עשה דברים לא בסדר. התורה עושה לנו שיקול חשבון שלם. התורה הרי מתארת לנו דינים של שביעית ויובל, ואז דינים של מכר ומכירת שדה, ואז התורה מתארת לנו דינים שבן אדם מוכר את עצמו לעבד. אז זה שהתורה הסמיכה את כל הדינים אחד אחרי השני, מזה רבי יוסי ברבי חנינה דרש שיש קשר בין הדינים האלה. תתניא, רבי יוסי ברבי חנינה אומר, בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. רבי יוסי ברבי חנינה אמר לנו, בוא נשים לב מהפסוקים של התורה, כמה, אם מישהו עושה סחורה בשביעית, אז אפילו הדברים הקלים שבאיסור של שביעית, בואו נראה כמה הם חמורים. אדם נושא ונותן בפירות שביעית. בואו נאמר, בן אדם לא הקפיד על שמיטה. אז מה? הוא הולך לשדה, כותב כמה אתרוגים, בא לשוק, מוכר אותם ב-50 שקל אתרוג. אז מה עושה? עושה מקח וממכר בפירות ששביעית. לסוף, אז התורה קודם כל אומרת לי בפרשת בהר, שמיטה, אל תעשו סחורה בפירות. אז התורה אומרת לי דין של מה קורה אם מישהו מוכר את החפצים שלו. אז מוכר את מטלטליו, שנאמר, התורה אומרת לי, בשנת היובל הזאת תשובו איש של אחוזתו, וסמך לי, וישר אחרי זה התורה אומרת לי, אחרי הדין של יובל ושמיטה, התורה אומרת לי, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, התורה אומרת לי, דין הונאה, נכון? דיברנו על דין הונאה, שכשאני מוכר משהו, שיש לו מחיר קבוע, התורה אומרת לי, אל תגבה מחיר מופרז, גם אם הקונה לא יודע, אל תקנה במחיר מדי נמוך, גם המוכר לא יודע, שקית חלב, אל תמכור ב-10 שקל. נכון, בא לך עולה חדש, אומר כמה זה שקית חלב, הוא לא יודע, אתה יכול למכור לו ב-10 שקל. התורה אומר, לא, יש איסור. אז התורה אומר לי, את הדין מכירת מטלטלין, דין הונאה, ישר אחרי הדין של שמיטה ויובל. אז אנחנו לומדים מזה שאם בן אדם לא מקפיד בשמיטה ויובל, אז הוא יבוא לידי זה שהוא מוכר את המטלטלין שלו. בסמך לב כי תנקו מיקר לעמתך או קנו מיד עמיתך, הדבר נקנה מיד ליד. זה המטלטלין שהוא נקנה מיד ליד. לא הרגיש, אם הבן אדם לא שם לב, למה באמת אני מגיע למצב שאני צריך למכור את הכיסאות מהבית שלי? למה אני הגעתי למצב שאני צריך למכור את החפצים שלי? אולי אני צריך לעשות תשובה על זה שעשיתי עסק בשמיטה. לסוף מוכר את צדותיו. אז זה הדין הבא שתרום מתארת שנאמר, כי אמוך אחיך ומחר מאחוזתו. לא באת לידו. אם הוא לא הגיע לו בכלל הבחנה שיש פה איזושהי בעיה, שאולי הוא צריך לעשות תשובה, עד שמוכר את ביתו, שנאמר כי ימכור בית מושב ירחומה. הדין הבא, התורה מתארת מישהו שמוכר את הבית שלו. אז אנחנו רואים שלזה זה יתגלגל אם הוא לא עושה תשובה. אז הגמרא עוצרת רגע את האמרה, את הממרה ומקשה. מה ישנה, אתה אמר לא הרגיש, מה ישנה, אתה אמר לא באת לידו, או... למה יש פה שינוי לשון? בהתחלה אמרנו, אם הוא לא הרגיש, אז הוא יבוא לשלב הבא. עכשיו התחלנו להשתמש בלשון, לא באת לידו. לא הגיע לידו שום הבחנה על החטא. למה שינינו את הלשון? כדרבונה. תאמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הוא תראה לו. שרבונה לימד אותנו כלל. בן אדם פעם ראשונה נכנס למסעדה לא כשרה, סאו, מרגיש רע. פעם שנייה, זה כבר מותר. אני אומר, מה זה? תותרה לו שר קדייטר, זה נהיה מותר אחרי שבן אדם עושה עבירה פעמיים, אלא נעשית לו כהתר. הכוונה היא שברגע שבן אדם מתרגל לזה, אז הוא בכלל לא חושב שזה אסור. נכון, פעם ראשונה שבן אדם עושה משהו לא בסדר, הוא מרגיש לא בסדר. פעם שנייה הוא כבר, נו, מה רע בזה?
ניצולי שואה, אלה שהפסיקו להיות שומרי תורה מצוות אחרי זה, אומרים שאני זוכר את הטעם החזיר הראשון. שפעם ראשונה אכלתי חזיר באיפשהו, ואני זוכר את זה.
אנחנו ממשיכים עם הברייתא של רבי יוסי ברבי חנינא. לא באת לידו, אם עכשיו בכלל לא יגיע אליו, הוא כבר התרגל לחטא הזה שהוא עושה מקח וממכר בשמיטה, אז הוא מכר את הבית, מגיע לשלב שעד שמוכר את ביתו, הוא אפילו ימכור את הבת שלו לשפחה שנאמר, וכי ימכור איש את ביתו לעמל. זה... ואף אגב, דה ביתו לא כתיבה בהעניינה. אתה תאמר, רגע, כל הדין הזה של מוכר ביתו בכלל לא כתוב בפרשה של בהר. איך זה נכנס לתמונה? אז אנחנו אומרים, הקמה שמלן. התורה אומרת לי, השלב הבא, התורה אומרת לי, שהוא ייקח הלוואה בריבית. אז רבי יוסי ברבי חנינא לימד אותנו פה כלל. ריבית זה הדבר הכי גרוע שבעולם. כשהוא אמר לנו, הבן אדם מוכר את המטלטלין, מוכר את השדה, מוכר את הבית, מוכר את ביתו, לוקח כסף בריבית, הוא בעצם לימד אותנו איך בן אדם אמור לחשוב. שהדבר האחרון שבן אדם צריך להיות מוכן להיכנס אליו, זה לקחת כסף בריבית. כי בן אדם מכר את הבת שלו, הוא ילך, יאסוף כסף, עוד יומיים הוא יוכל לקנות את החזרה. בן אדם לוקח בריבית, כל יום הוא חייב עוד, לפני שהוא ישים לב, הוא יאבד את הכל. זה הבעיה דרך אגב עם כרטיסי אשראי, עם ה-credit cards. אז אנשים לא יודעים, לא שמים לב. אוברדרפט. אנשים הולכים... יופי, יש. זה לא דרך חיים. הבן אדם, כשהוא משלם, מוציא יותר כסף, אז הוא משלם ריבית. ריבית זה דבר שבהתחלה לא מרגישים בסוף, הורס לו את החיים. עדיף שבן אדם ימכור, הגמרא אומרת אפילו ימכור את ביתו, משהו שיקח בריבית. אז זה למה שרבי יוסף בר חנינא כלל את זה פה. זה כלל מאוד חשוב לחיים, אנשים לא חושבים על זה. זה מים שאין להם סוף, הריביות. זה מאוד חשוב, זה בעיה בחברה הישראלית במיוחד. כולם חיים באוברדרפט, אנחנו, כשפתחנו חשבון בנק, אז אמרנו שלא יהיה אופציה. עדיף לי שצ'ק יחזור, עדיף שלא יהיה לי במה לקנות אוכל. בסדר, אז אין לי. אבל אני יודע שאין לי. זה לא שגם מחר לא יהיה לי וזה גדל. אז אני צריך לפתור את הבעיה. אבל זה לא פתרון להיכנס לאוברדרפט. חזל לימדו אותנו. עדיף תלך תנקור תקיסות מהבית, תנקור כל דבר. לא להיכנס למצב של ריביות. אני לא דן על הקטע ההלכתי. הקטע ההלכתי זה שאלה אחרת. הגמרא פה דנה מה העצה של האדם. ובגלל זה רבי יוסף בר חנינא, למרות שבתורה לא כתוב את הסיפור של מכירת הבת לפני הריבית. זה כתוב בכלל פרשה אחרת, מכירת הבת. רבי יוסף בר חנינא בא ולימד אותנו, אבל זה צריך להיות סדר העדיפויות שלך. לפני שאתה לוקח בריבית, עדיף אפילו למכור את ביתו, חס וחלילה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. דאף אגב דביתו לא כתיבה בעניינה, ולמרות שבעצם הדין הזה של מכירת הבת לא כתובה בכלל בפרשת בהר, הקמש מלן, זה מה שהוא בא למטה, ניזביש איניש ברטי, עדיף לאדם למכור את ביתו, ולא נזף בריביתה ולא ייקח הלוואה בריבית. מה היגיון? בזה ברטי מגרע ונפקה. את הבת שלו כל יום הוא חייב פחות כסף עליה, והוא יוכל לשלם את החזרה ולהוציא אותה. והריבית מוספה ואזלה, זה כל הזמן מתווסף, כל הזמן הוא חייב יותר ויותר. אומרת הגמרא, לא בת לידו, הוא לא יחזור בתשובה עד שלווה בריבית. זה סוף פרשת בהר שנאמר, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך. כתוב שם שהוא לוקח, התורה נותנת לנו מצווה, בן אדם נהיה עני וסמך לאל תיקח מאיתו נשך ותרבית. התורה אומרת, הבן אדם נהיה עני, תעזור לו, תן לו הלוואה בלי ריבית. לא לך אלא לגר. סליחה, דילגתי, לא בעת לידו, לא חוזר בתשובה עד שמוכר את עצמו. הוא עצמו ימחר לעבד שנאמר, וכי ימוך אחיך ונמכר לך. לא לך אלא לגר. לא רק שהוא יצטרך למכור את עצמו ליהודי, אלא אפילו לא ליהודי, אלא לגר שגר בארץ ישראל, שנאמר לגר. ולא לגר צדק, אלא לגר תושב. גוי שגר בארץ ישראל, שנאמר גר תושב. משפחת גר זה עובד כוכבים, אפילו לגוי שגר בארץ ישראל שלא שומר שבע מצוות בני נוח, כשהוא אומר לעקר, המשך הפרשה שם זה שהוא ימחר לא רק לגוי אלא לעקר משפחת גר, זה הנמכר לעבדת כוכבים עצמה. התורה אומרת שמי שעוסק בשביעית לא כדין, בסוף אפילו יצטרך למכור את עצמו, לא שהוא עובד עבודה זרה, אבל הוא יצטרך לעבוד בבתי תועבה, לנקות, להביא עצים, להביא מים. אז מה שורה תחתונה, למה הבאנו את כל הסיפור הזה? כי רבי יוסי ברב חנינא לימד אותנו שכשהתורה מסתכלת על עבד עברי, התורה אומרת לנו, אתה הגעת להיות מצב של עבד עברי, כי אתה לא נזהרת מספיק במצווה של שביעית. זה מוליד את זה. אז אולי, גם כשאנחנו מסתכלים האם לעזור לו לפדות את עצמו או לא, אולי נאמר, לא נעזור לו, מה הוא השם? מי יתיר לו לעשות את האיסור הזה? הוא הלך ועסק בשביעית, בגלל זה הוא נהיה עבד. אז עכשיו אני צריך לדרוש את הפסוקים לכולה לעזור לו לפדות את עצמו? אולי לא. אמר לי, אז הוא ענה לו, התמה הדריקה, אומר, אבל התורה שם, למרות שהוא עכשיו, איפה הוא? הוא עובד בבתי תועבה, הוא מספק להם את העצים, למה? בגלל שהוא עסק בשביעית, הוא היה צריך למכור את הבית, את השדה, לקחת בריבית, למכור את הבת, בסוף הוא שם, ובכל זאת, מה התורה אומרת לי עכשיו? עכשיו שהוא שם. אני צריך להיות אחזר אליו ורחמן אליו. התורה אומרת לי, דתני דבר רבי ישמעאל, הועיל והלך זה ונעשה כומר לעבודת כוכבים. הוא בעצם שם שמש בבית תועבה, אם עלית חי אבן אחר נופל, תחשוב, הוא נופל במילא, נזרוק עוד אבן אחריו, אולי זהו, הוא שם, אז נעזור לו ליפול, אבל לא נעזור לו לקום. תלמוד לומר, זה למה שהתורה מלמדת אותי, אחרי נמכר, אם הוא היה צריך, אחרי שהוא נמכר לעבודת כוכבים, גאולה תהיה לו. התורה אומרת, צריך לפדות אותו. אחד מאחיו יגלנו. יש מצווה קודם כל על המשפחה. אם לא המשפחה, אז אנשים זרים. אז אנחנו רואים שהתורה רצתה כן לעזור לאדם הזה. למרות שאנחנו אומרים, הבאת את זה על עצמך, התורה אומרת, תעזרו לו. ואם הגאולה תהיה לו כיחיד לוליתי בין עובדי כוכבים, הל עניין פדיון נחמיר עלי, אז אני אומר, מקשה רגע, נכון, התורה אומרת, תעזרו לו, תפדו אותו. אבל מי אמר שתקל עליו? התורה אומרת, אנחנו לא רוצים שהוא יישאר בין עובדי כוכבים, אבל זה אומר שאני עכשיו אדרוש לכולה? אז אני מבין, אני לא רוצה להזיק לו. אין לי מקור לחומרה, אבל מי אמר לכולה? מי אמר שצריך להקל, לדרוש את הפסוקים לטובתו? לעניין פדיון נחמיר עליהם רבי יוסף בר חנינא, אולי בכל זאת, בסכום אנחנו נאמר, הרי הוא השם, אז נדרוש לחומרה. אמר רב נחמן בר יצחק, אז רב נחמן בר יצחק נותן לנו הסבר לגמרי אחר. אנחנו אומרים, בעצם מהפסוקים האלה אני יכול לדרוש לכאן או לכאן, לכולה או לחומרה. אני בעצם את המושג הזה שאני אדרוש לכולה, שאני תמיד אלך לפי הסכום הפחות, כמה הוא היה שווה כשהוא נמכר, כמה הוא שווה עכשיו, תרי קראי כתיבי. יש לי שני פסוקים. כתיב, פסוק אחד אומר, אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. אז התורה אומרת לי, יש עוד הרבה שנים, עכשיו הוא רוצה לפדות את עצמו, אז ישלם מכסף מקנתו, מהשווי שהוא היה שקנו אותו. וכתיב, יש לי פסוק אחר שאומר, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל וחישב לו כפי שניו, כמו עכשיו. אז אנחנו שואלים ככה, התורה אומרת לי, בדין שהתורה אומרת לי לפדות אותו מכסף מקנתו, לפי השווי שהוא היה כשקנו אותו, התורה אומרת עם עוד רבות בשנים, עוד הרבה שנים, וכי יש שנים מרובות ויש שנים מעוטות. מה זאת אומרת? כל שנה היא אותו כמות ימים. מה זאת אומרת עוד רבות בשנים? יש לי עוד שנים גדולות עד המין, עד הפדיון. אלא אנחנו מבינים שהתורה אמרה ככה, עם עוד רבות בשנים, הכוונה היא עם עוד רבות, עוד עלו המחירים של השנים שנשארו. אנחנו דורשים שהפסוק דיבר על המציאות הזו בפירוש, כשהוא אומר, תחשב מכסף מקנתו, מהכסף של זמן הקניין. אתם איתי בכלל?
כן?
זה אני בריא. אני מונעום, יא. אז רב נחמן ביצק עכשיו אומר לי שיש לי דרשה מהפסוק עצמו שהוא מדבר על המציאות הזו. אני מבין שהפסוק אומר ככה, אם עוד רבות בשנים, דהיינו, אם עוד התרבו השנים, דהיינו, התרבה המחיר של השנים שנשארו, אז איך תחשב? לפיהן ישיב גאולתו, תחשב את כמות השנים מכסף מקנתו לפי הכסף שקנית אותו, לפי המחיר הזול שקנית. הפסוק האחר אומר, ואם מעט נשאר בשנים, אם המחיר של השנים שנשארו ירד, אז מה? אם מעט נשאר בשנים, וחישב לו כפי שניו, תחשב לפי השנים האלה הזולות. אז אנחנו דורשים את הפסוקים עצמם. לא שזה פתוח, יש לי מקור ככה, מקור ככה, עכשיו אני אחליט איזה אחד אני אעשה לחומה ולכולה, אלא מהפסוק עצמו יש משמעות שתלך לפי המחיר הזול. וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות, אלא נתרבה כספו אם המחיר עלה מכסף מקנתו, אז לך לפי המחיר כשקנית אותו, נתמת כספו אם המחיר ירד כפי שניו, אז תחשב לפי השנים של עכשיו כמה שנשאר. ואימא, הכי כאמר, אז הגמרא מקשה, מי אמר, אולי תדרוש את הפסוקים ככה. היכא דאבי תרי ופש ליה דלת, נתיב ליה דלת מכסף מקנתו. הרי אולי התורה מתכוונת, עם עוד רבות בשנים, עם עוד נשאר עוד הרבה שנים, אז תחשב לפי המחיר שקנית. לא קשור להאם המחיר עלה או ירד, אבל קשור, האם נשאר עוד הרבה באמת או מעט. מה זה הרבה ומעט? ארבע ושניים. נשאר עוד הרבה שנים, תחשב לפי המחיר שקנית. ואם דעה ותארתי ופש לדלת, נתב לדלת מכס מקנתו. אה ודלת, בוא נאמר, הוא כבר עבד ארבע שנים, ופש לתארתי ונשארו לו רק שני שנים. נתב תארתי כפי שנה, ואז באמת מעט שנים נשארו, אז לך לפי השנים שנשארו. אז מי אמר לך לדרוש ככה? התרבה והתמעט שזה המחיר, אולי באמת הכוונה של התורה זה האם נשארו עוד הרבה או מעט שנים. עונה הגמרא, אם כן, אם זו הייתה כוונת הפסוק, נכתוב כה עם עוד רבות שנים. אם מעט נשאר שנים, מהי בשנים? למה התורה אומרת עם עוד רבות בשנים? למה התורה אומרת אם מעט נשאר בשנים? נתרבה כספו בשנים שהכוונה היא האם המחיר של השנים עלה, אז אני הולך מכסף מקנתו לפי המחיר שקנו אותו, נתמת כספו בשנים, דהיינו נתמת השווי של השנים, אז כפי שנה, ואני הולך לפי השווי של השנים עכשיו. אמר רב יוסף, כשרב יוסף שמע את הדרשה הזו של רב נחמן בר יצחק, הוא הצהיר, דרשינו רב נחמן בר יצחק להניקראי כסיני. הוא דרש אותם באופן ברור וצלול, כמו סיני, כמו נתנתם בסיני. אז רב יוסף מאוד התלהב מהדרשה הזו. אנחנו התחלנו, ניסינו למצוא מקור לדין הזה, ורב יוסף אומר, הדרך שרב נחמן בר יצחק דרשת היא הדרך. בסדר, פה סגרנו את הסוגיה הזו של עלייה וירידה במחיר של העבד עברי, ואמרנו שתמיד נחשב לפי המחיר הזול. אנחנו אוחזים בעצם בקידושין דף חף עמוד ב', ומאחר ואנחנו נתחיל את הסוגיות של בתי הרחומה, בתי החצרים, אנחנו נעשה הקדמה כוללת לדינים האלה, ונעשה חזרה מהירה על פרשת בהר. אז התורה מתחילה, וידבר השם משה בהר סיני, ויש לנו את הדין, כי תבואו לארץ ושבת הארץ שבת לשם. דין ראשון, שמיטה. שש שנים עובדים את הארץ, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. יש דין שמיטה שמונים שבע שנים, ואז לא עושים עבודה בקרקע. אחר כך, פסוק ח', התורה אומרת לנו, בשפתה חשב שבתות שנים. פסוק ת', ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, הגענו לשנת היובל. 49 שנה, נכון? עשינו 7 שמיטות, הגענו 49 שנה, מגיעים לשנת ה-50, יש דין מיוחד לתקוע בשופר. שופר גם נקרא יובל, יובל זה שם של שופר. אז השנה הזו נקראת שנת היובל. כשאנחנו תוקעים בשופר בהתחלת שנת היובל, אז העבדים יוצאים חופשי, וגם יש דין, אומרת לנו התורה, פסוק י', וקידשתם את שנת 50 שנה, היא שנה קדושה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, אומרים חופש, כולם יוצאים חופשיים, כל העבדים יוצאים חופשיים. מראש השנה עד יום כיפור הם לא צריכים לעבוד, אבל הם נמצאים אצל האדון ונהנים מהחיים, אוכלים, שותים ונהנים. בא יום כיפור, בסוף יום כיפור בית דין תוקעים בשופר, עכשיו כל העבדים יוצאים חופשיים. התחלנו שנת היובל. אנחנו היום ביום כיפור תוקעים שופר, זכר לשופר של יובל. אז התורה אומרת לנו בפסוק י', וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, אומרים חופש, כולם עבדים חוזרים יוצאים חופש. יובל היא, יובל זה או מלשון שופר או מלשון הובלה, שכל אחד מוביל, מובל חזרה לשדה שלו, לבית שלו. תהיה לכם ושבתם איש של אחוזתו. אז פה בואו שימו לב, מה זה אחוזתו? זה הקרקע שהיא שלי, של המשפחה שלי. כל אחד חוזר לאחוזה שלו, מקום שיש לו אחיזה בקרקע, מקום שהוא שלו. צריך לזכור את זה, כי לפעמים אנחנו נשמע את המושג שדה אחוזה, זה נשמע איזשהו מושג לימודי. זה מושג בתורה. שבתם איש של אחוזתו. אחוזתו, הכוונה היא, זה השדה שהוא שלי, שייך למשפחתי. כן? אז פה אנחנו נתקלים בו. ואחר כך נשתמש בו הלאה, אבל בואו קודם נכיר אותו בפשטות, ואז נראה את המורכבות. אז ושבתם איש אל אחוזתו. ביובל, כל אחד חוזר לשדה, לשטח אדמה שבעצם שייך לו ולמשפחתו, ואיש המשפחתו תשובו. בסדר. בואו נתקדם. פסוק י' ד' שני. בואו נראה רק פסוק י' ג' בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. סיימנו יובל. מה זה יובל? העבדים יוצאים חושים, וכל אחד חוזר לאחוזתו, לאדמתו.
מה אתה אומר?
פסוק י' ד' עכשיו. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, יש בן אדם זה מקח וממכר, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. זה מה שדיברנו קודם, איסור הונאה, שיש גבול כמה אפשר לקחת מעל או מתחת לשוק. במספר שנים אחר היובל תקנה את עמיתך. אתה אומר, אתה קונה שדה, אל תקנה כאילו אתה קונה לנצח. תחשב כמה זמן נשאר עד היובל, במספר שני תבואות, תמכור לך, אתה מחשב לפי כמות תבואה שאתה תקבל. כי בעצם אתה לא קונה את השדה, הרי השדה תחזור אליו. אז אתה קונה את התבואות שהשדה תיתן עד היובל. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, לפי מות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ברגע שהתורה אומרת לי שביובל השדה חוזר לאדון, אז בעצם אני לא מוכר אחר את השדה, אני מוכר את התבואות. ולא תונו איש את עמיתו וכו'. פסוק י' ת' בואו נעבור לרביעי, פסוק חפי. כי אמוך אחיך, עכשיו אתם שמים לב בסדר הזה, אתם זוכרים מה שלמדנו לפני כמה דקות, שהסדר מלמד אותנו מה קורה כשבן אדם לא שומר שמיטה כראוי, שהוא ימכור את זה או ימכור את זה. כי אמוך אחיך, אם הוא נהיה עני, הוא מכר מאחוזתו, אז הוא מוכר מהאדמה שהיא בעצם הירושה שלו, היא האדמה המשפחתית, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. יש דין שצריך לאפשר לבני המשפחה לגאול את זה. אז לא רק שהשדה חוזר, עכשיו התורה אומרת לנו, כשאתה מוכר שדה, יש דין שאתה צריך לאפשר להם לקנות את זה חזרה. אז אנחנו דורשים שבעצם רק אפשר לגאול את זה אחרי שנתיים. שנתיים, אני קניתי שדה, שנתיים תן לי ליהנות מהשדה. אחרי שנתיים, או המוכר, או אחד מבני משפחתו, יש להם זכות ואפילו מצווה לגאול את השדה. אז זה הדין הראשון. שדה אחוזה, דיינו שדה של המשפחה, כשזה נמכר, זה אמור לחזור ביובל, ויש מצווה שכל אחד יכול לקנות אותה חזרה. או הוא, או בני משפחתו. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו, אז איך הוא פודה את השדה, וחישב את שני ממכרו, מחשבים את השנים, והשיב את העודף לאיש השמח לו, ושב לאחוזתו. עכשיו, איפה הגמרא שלנו תתמקד? הגמרא תאמר, כמו שאנחנו דיברנו על עבד עברי, שהמחיר עלה, המחיר ירד, איך אני מחשב, איך הוא יחזיר את הכסף שהוא עדיין חייב לו, לפי הזמן שהוא נמכר, או לפי השווי שלו עכשיו, הגמרא עכשיו תדון, מה עם השדה? התורה אומרת, אתה צריך לאפשר להם לקנות את השדה חזרה. לפי איזה מחיר? לפי המחיר של היום, או לפי המחיר שאני קניתי? כן, אז זה הגמרא שלנו. רק שהגמרא תשווה בין כמה דינים, זה הדין הראשון. ששדה אחוזה, שדה שהוא... שדה, עכשיו, ואם לא מצא את דודי השיב לו, והיה הממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. אם הוא לא יכל, אז עד היובל זה נשאר אצל הקונה. ואיש, עכשיו יש לנו דין אחר. כי ימכור בית מושב עיר חומה. אם בן אדם בוחר בית, שהבית הזה הוא בתוך עיר חומה. זה בית מושב עיר חומה. הבית שהוא מיושב בתוך עיר שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אז יש דין מיוחד, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו. התורה אומרת, רק אפשר לפדות את הבית הזה עד סוף השנה. מחרת את זה, יש לך עד סוף השנה לפדות את הבית. ראש השנה, גמרנו. ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, אם הוא לא גאל את זה תוך שנה, כן? ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וכמה בית שבירה שלא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. יש דין מיוחד שבתוך הערים שהן מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, המחר הוא לנצח. יש לך שנה אחת לפדות את זה, לא פדית, זה לא יצא ביובל. כן? ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, כן? מה זה בתי החצרים? זה אם אתה מוכר בית בעיר שהיא כמו חצר, שאין בה חומה. אז התורה אומרת, על שדה הארץ יחשב, אנחנו מחשבים את זה כמו השדות, ומה? גאולה תהיה לו, א', אתה יכול לגאול אותם, ב', וביובל יצא. אז בינתיים למדנו שלוש דינים. למדנו שדה אחוזה, שדה רגיל, אחוזתו יוצא ביובל, ויש אפשרות לגאול אחרי שנתיים, הוא או משפחתו. למדנו בתי הרי חומה, שאם זה בתוך עיר חומה מוקפת ממות יהושע בן נון, אז יש לך רק בשנת המחר לגאול את זה, לא גאלת, זה שייך לו, אמרנו. עכשיו אנחנו אומרים, בית שהוא בתי החצרים, דהיינו בית שהוא כמו בחצר ומחוץ לעיר חומה, אז הוא כמו השדה, יש לך, אתה יכול לגאול אותו עד היובל וביובל הוא חוזר, כן? והרי הלוויים בתי הרי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללוויים. התורה אומרת לנו עכשיו, יש ללוויים 48 עיר, הם יכולים לגאול אותם אפילו לפני השנתיים. והשדה שלהם הם יכולים לגאול, או עיר חומה, הם יכולים לגאול תמיד. אין להם את הדין בתי הרי חומה. זה שאמרנו בתוך עיר חומה זה נמכר לנצח, זה לא עם העיר של לוויים. הלוויים תמיד יכולים לגאול, והם אפילו יכולים לגאול תוך השנתיים. בסדר? אז אלה הדינים שיש לנו בינתיים. יש עוד דין אחד, אבל בינתיים נסתפק בזה. יש עוד דין אחד בפרשת בחוקותיי, פרק כ"ז, פסוק ט"ז. התורה אומרת ככה, סליחה, נחזור רגע לפסוק י"ד. ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לשם. בן אדם מקדיש את הבית שלו. פרק כ"ז, פסוק י"ד. ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לשם, ויריחו הכהן בן טוב ובן רע, כאשר יריח אותו הכהן כן יקום. הוא מקדיש את הבית, אז הכהן מעריך כמה ערך הבית, כמה הבית שווה, הרי אי אפשר להקריב קורבן בית, מה עושים עם הבית? הכהן מעריך כמה זה שווה, ואם המקדיש יגאל את ביתו, בוא נאמר הבן אדם עצמו אומר, אני רוצה את הבית, אני אפדה אותו מהקדש, ויסף חמישית כס ברכך עליו והיה לו. אז הוא, יש דין מיוחד, שהוא, הבעלים עצמם, הם צריכים להוסיף חומש כשהם פודים את הבית, ואותו דבר שדה, הם צריכים להוסיף חומש כשהם עצמם פודים את הבית שלהם או השדה שלהם שהם הקדישו. ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לשם, יש דין מיוחד לגבי שדה אחוזה. בן אדם מקדיש שדה שיש למשפחה שלו, יש לו שדה, הוא מקדיש את זה, והיה ערכך לפי זרו. יש גזירת הכתוב, שאנחנו משארים את השווי של השדה, זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף. אנחנו אומרים, בית קור זרע, בית קור סעורים ב-50 שקל כסף. זה, כמדומני, זה 50 על 50 ממה. כמדומני, זה בית קור. אז זה ב-50 שקל כסף. ככה אתה פודה את זה. אבל זה לא, אנחנו לא הולכים לפי השווי. יכול להיות שהשדה הזו היא שווה פחות או יותר. גזרת הכתוב ככה משארים את זה. אז זה הקדש של שדה אחוזה. אם משנת היובל יקדיש שדה, הוא כערכך יקום. עכשיו, אם הוא הקדיש את זה ישר אחרי יובל, אז זה השווי. ואם אחר היובל יקדיש שדהו, אם זה לא מיד ישר מוצא יובל אלא אחרי, וחישב לו הכהן את הכסף, ועל פי השנים הנותרות, עד שנת היובל ונקרא מערכך. אנחנו רואים זה 50 על 50 שנה או על 49 שנה, אז מחשבים כמה זה שווה. ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף, חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. אם האדון עצמו פודה את השדה, אז הוא צריך להוסיף חמישית. ואם לא יגאל את השדה, מה קורה אם הוא לא פודה את השדה? ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. התורה אומרת דין מיוחד, בן אדם שהקדיש שדה, אם הוא עצמו לא פודה את זה, או הוא מוכר את זה למישהו אחר, ההקדש עכשיו אומר, טוב, הקדשת לנו את השדה הזה, אנחנו מוכרים את זה למישהו אחר, התורה אומרת לנו, אין עוד אפשרות לגאול אותו. אם הוא לא היה הראשון שגאל אותו, הוא לא יכול לקבל את השדה חזרה. ולא רק זה, והיה השדה בצאתו והיובל, קודש לשם כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. ביובל, למי זה חוזר? לא לאדון, אלא להקדש. דין מיוחד. בתי החצרים הולכים להקדש. כן?
כלומר, אם לא גלו אותם הבעלים.
כן. עכשיו, מה קורה אם אני קניתי שדה, אחרי שאני קניתי אני מקדיש, אז לי אין זכות להעביר את כל הזכויות להקדש. ביובל זה יחזור לאדון הראשון. זה הדין הבא שהתורה אומרת לי. בסדר, אז זה הדין האחרון שהיינו צריכים לראות פה. אז בואו נעשה סיכום. מה ראינו היום? ראינו, שדה אחוזה שלי חוזר אליי ביובל. אם אני מוכר, שנתיים הראשונות זה של האדון, אחרי שנתיים אני יכול לגאול, או בני משפחתי יכולים לגאול. אמרנו, בתי הרי חומה, אם זה בתוך חומה, יש לי עיר מוקפת חומה מות יהושע בן נון, יש לי עד סוף השנה לגאול, אחרת זה נהיה שלו לנצח. בתי הרי הלוויים, אין להם דין בתי הרי חומה, תמיד הם יכולים לגאול אפילו תוך השנתיים הראשונות. הקדש ששדה האדון יכול לגאול, אם האדון לא גאל את זה, אז השדה ביובל נהפך להיות של הקדש, וגם אם הקדש מוכר את זה למישהו אחר, אחרי שבן אדם הקדיש את זה, השדה או הבית ביובל חוזרים להקדש. כן? אז אלה הדינים שראינו בינתיים, ולאור הדינים אלה נתחיל את הסוגיה בעזרת שם מחר. אז מה ראינו היום? אנחנו התחלנו את הסוגיה היום בברייתא, ברייתא אחת אמרה שאפשר למכור את הבת שלו לאבא שלו ולא לבן שלו, ברייתא אחרת אמרה לא לבן ולא לאבא. הסברנו שהחילוק הוא לפי שיטת רבנן. הברייתא הראשונה אומרת שמספיק שהבן של האדון יכול לישא אותה, נכון? אם ייעוד זה מספיק, אמרנו, רבנן אומרים צריך להיות פוטנציאל ייעוד, מספיק שהפוטנציאל הוא אפילו בבן של האדון, ומותר לה לישא את הדוד שלה. אז הבאנו ברייתא, אם בגפו יבוא בגפו יצא, הבאנו שני הבנות בפסוק הזה, או שבגפו יבוא, הכוונה היא בגופו, ואז הברייתא אומרת לי, הפסוק אומר לי שהוא לא יוצא באיברים, איך שהגוף שלו גם אם האדון בתות קראת לו עבר, הוא לא יוצא חופשי, או שהפסוק לימד אותי שאם הוא נכנס יחידי הוא יוצא יחידי, דהיינו אם הוא רווק, האדון לא יכול לתת לו אישה. הקשנו, הרי יש לנו מקור לדין הזה שהוא לא יוצא בראשי איברים, אמרנו מהמקור ההוא של לא תצא כצאת העבדים, הייתי חושב שהיא לא יוצאת בלי תשלום, אבל היא כן יוצאת חינם, רק שהאדון צריך לשלם לה. היא יוצאת חופשי, אבל האדון צריך לשלם. בא הפסוק הזה ולימד אותי שלא, עבד עברייה, מה עברייה? לא יוצאים בראשי איברים. הבאנו עוד ברייתא, הברייתא אמרה ככה, אם הוא נמכר במנה ושווה יותר, אז מחשבים לפי הזמן שקנו אותו, במחיר היותר נמוך. אם עכשיו המחיר ירד, מחשבים לפי עכשיו. שאמרנו, אולי זה רק הפסוקים שציטטנו, הם פסוקים שמתארים עבד עברי שנמכר לגוי. מי אמר שהדין הוא ככה גם בעבד עברי שנמכר ליהודי? הרי גוי אנחנו יודעים שידוע לתחתונה, כי הרי התורה אפשרה לכל יהודי בעצם לפדות את עבד עברי מיד הגוי. אז התורה רצתה להיטיב עם העבד עברי. אז אולי זה למה שאנחנו תמיד נחשב לפי השער הזול. אז הגמרא הביאה גזירת שווה, שכיר שכיר, שגם אם הוא נמכר ליהודי, אנחנו הולכים לפי השער הזול. אביי אמר, אני עכשיו יש לי דעה צלולה כמו בן עזאי בשוקי טבריה, מה אתם רוצים לשאול? אחד שאל, מי אמר לדרוש את הפסוקים לכולה, אולי נדרוש אותם לחומרה. אז הוא אמר, לא, התורה, יש לנו את הברייתא כי טוב לא עמך, הברייתא הזו מלמד אותנו שבכללי התורה רצתה שנעשה טוב לעבד. ניתן לו לשכב במיטה טובה כמונו, ניתן לאכול, לשתות, שיהיה לו טוב כמונו. אז ממילא, גם כשמגיע זמן הפדיון, נלך לפי השער הזול. שאלנו, אולי זה דווקא עכשיו שהוא עבד, את רואה צדה שלא יצטר יותר מדי, מי אמר שהשער יהיה השער הזול? אולי ההפך, נאמר כמו רבי יוסי ורבי חנינה, שרבי יוסי ורבי חנינה אמר, מסמיכות הפרשיות בפרשת בהר, אנחנו לומדים שהתורה בעצם אמרה, הבן אדם נהיה עבד עברי כי הוא זלזל בשביעית, מי שלא נזהר מספיק בשביעית, אז בסוף הוא יתחיל, הוא ימכור את המטלטלין, אז הוא ימכור את השדה, אז הוא ימכור את הבית, אז הוא ימכור את ביתו, אז הוא ימכור את עצמו, אז הוא ימכור את עצמו לגוי, אז הוא ימכור את עצמו לעבוד אצל עבדה זרה, ואמרנו שהברייתא השתמשה בלשון שלימדה אותנו, שאחרי שבן אדם חטא, אחרי פעמיים הוא כבר זה נראה לו היתר. ככה לשון הברייתא לימד אותנו, וסדר הברייתא גם לימד אותנו שעדיף לבן אדם למכור את ביתו מאשר לקחת הלוואה בריבית. הברייתא אמרה קודם למכור ביתו, אחר כך ייקח הלוואה בריבית. ואמרנו לא, כי הרי התורה אמרה תעזור לו. אז למרות שהתורה לימדה אותנו שהוא חטא, בגלל זה הוא הגיע למצב הזה, אבל שורה התחתונה, התורה אומרת לנו, תעזור לו לפתות את עצמו. אז אל תאמר לי שאני אלך לפי השער היותר יקר, אני אלך לפי השער הזול, כי אני רואה שהתורה אמרה, תנקוט בגישה לעזור לעבד הזה. אמרנו, בכל זאת, אולי הכוונה היא תעזור לו מיד הגוי, מי אמר שזה מיד היהודי, הקשנו על הלימוד הזה, והגמרא בסוף אמרה בעצם מהפסוקים עצמם, עוד רבות בשנים, הכוונה היא שהשווי של השנים עלה, אז תלך לפי כסף מקנתו. אם מעט נשאר בשנים, הכוונה היא שהתמעטו המחירים של השנים, אז התורה אומרת לי...
מה זה מעט או...
מעט שירד המחיר.
לא, מעט השנים, נכון?
כן.
מעט זה מתחת...
מעט זה פחות. ברגע שירד המחיר. מעט זה ירד המחיר. פירוש המילה מעט זה קצת.
כן, אבל אומרים פה על השנים.
אז אנחנו מבינים שמעט בשנים, בגלל שכתוב בשנים, הכוונה היא בשווי של השנים. ירד שווי השנים. ככה אנחנו דורשים. וזהו, זה סוף החזרה של הלימוד שלנו.